שלום לכולם, עוד בעזרת השם ננסה לרקום כאן עוד דיבורי תורה קצת, לימוד ולשלב אותם גם במחשבות הלב, ממש כאן מהחזית. אני רוצה הפעם לנסות לגעת, להתחיל דווקא מהכאן ועכשיו, מתוך זה לנוע קצת בתוך המקורות ולשלב מחשבות. המלחמה הנוכחית שהתחילה באמת במעשים, בפשעים, בזוועות שביצעו מחבלי חמאס בשבת הקודמת, יחד עם המון ערבים מעזה, זרקו את כולנו למציאות אחרת ועוררו המון דברים כמובן, ובתוכם איזושהי תחושה שבאמת ניכר ש ככה חוצה מגזרים וחוצה מרחבים וחולפת בין הרבה אנשים, והיא שמה שהיה הוא לא שיהיה, והפעם התגובה היא צריכה להיות אחרת, אפילו לא תגובה אלא ממש השמדה, ניצחון, פירוק, העלמה של חמאס. ובתוך זה נשמעים קולות, אני רוצה להקריא איזשהו פוסט שהגיע לידי ש ממש ככה טלטל את מחשבותיי. אני לא אביא דברים בשם אומרם, כי דברים כאלה רבים מסתובבים, אני רק ככה, אלה מילים שתפסו אותי. כתב מישהו: אני מצהיר בזאת בצורה הברורה ביותר, גם אם צהל היה יורה בכוונה תחילה על בית החולים, שבו נהרגו 500 אנשים, והיה דיון אם צהל ירה, לא ירה, גם אם צהל היה יורה בכוונה תחילה על בית החולים, והיו 5,000 הרוגים מכל הסוגים והגילאים, לא הייתי מרגיש מכה קלה בכנף, נדנוד בקצה האוזן, רפרוף בשריר המצפון, כלום, נדה. אם לא נהיה אכזריים הפעם, זה יקרה שוב. אם לא נגבה מחיר מטורף, מוגזם, כזה שירעיד את העולם כולו, זה יקרה שוב. תחבו לכמה חודשים את הרחמנים בישנים גומלי חסדים שלכם, תתעלמו לחלוטין ממה אומר העולם, גם אם זה יפגע בנו, ועוד כהנה וכהנה. הטלטלה שחוויתי מול הפוסט הזה הייתה שמצד אחד המילים מאוד מאוד קשות, אבל מצד שני אני הרגשתי הזדהות. אולי לא הייתי מנסח את הדברים ככה, אולי הייתי עושה את הדברים בצורה אחרת, אבל בסוף אני חושב שאני, ואני חושב שעוד רבים אחרים, מרגישים את התחושה הזאת, שמול מה שחווינו עכשיו, מול עוצמת הרשע, השנאה, הרוע, האכזריות, הברבריות, שבאמת מגרדת את הקצה של התחתית של האנושיות והחייתיות, אנחנו חייבים להיות אכזרים, אנחנו חייבים להיות ברוטליים, אנחנו חייבים להיות קשוחים, ופעם אחת להפסיק להיות עדינים, מכילים, מתלבטים, מבליגים, מנסים לשקם, מנסים להכיל, אלא פשוט החיים שלנו, הקיום שלנו, תלוי באכזריות שלנו, בברוטליות שלנו. וזאת נקודה, אני חושב, ראיתי עוד כל מיני, זאת אומרת, כל מיני דמויות שכתבו דברים בסגנון הזה, אולי בצורה יותר עדינה, אבל התחושה הזאת, אני חושב, היא ממש ככה חוצה ומשותפת לכולם. ואני רוצה להגיד שאני לא הולך לדון עכשיו האם התחושה הזאת נכונה או לא נכונה, אני גם לא רוצה לדון בשאלות של אסטרטגיה, איך אפשר לנצח את חמאס, האם באימות מסוים או במיתות ובאכזריות לא מידתית. אני לא אסטרטג ואני גם לא חושב כרגע בכובע תורני, אני באופן אישי לא חובב שרבנים הופכים להיות אסטרטגיים ומדינאים ומצביעים, אלא להשמיע כמה מחשבות תורניות בהקשר של הדבר הזה. וזאת שאלת, אני רוצה לדבר על המתח של האכזריות והרחמים. כי באמת התחושה היא שאנחנו שלושה סימנים באומה הזאת, רחמנים, בישנים וגומלי חסדים, ויש משהו, אני חושב, מאוד מאוד יהודי, בעדינות, באיזה מין ככה הימנעות, איזה בישנות כזאת, כמובן גם רחמנות, סולידריות, חסד, גמילות חסדים, שבהחלט תבואה ב-DNA שלנו, ואנחנו חווים אותה גם היום כרגע בהתגייסות הלאומית וביחס לתושבי העוטף וביחס לחיילי צה"ל. ומצד שני הגענו לקצה שאנחנו חייבים כדי לשרוד, הטבח הזה הוא ממש ברמת פיקוח נפש של מדינת ישראל, אנחנו חייבים פתאום לשנות את אורנו, לוותר לרגע על הרחמנים בישנים גומלי חסדים, כמו שכתב אותו אדם, ולקום על אויבינו בצורה הברוטלית ביותר. הבעיה היא שה-DNA הזה לא נמחק באופן פשוט, ואני חושב שהרבה אנשים בתוכנו חווים את הדיסוננס שבין הרצון להיות עכשיו חסר פשרות, טוטלי, דורס, משמיד, מעלים, מוחק, מנצח, לבין רכות הלב. זה דבר שהוא לא קשור רק לאופי היהודי שלנו, הוא קשור בכלל להיותנו בני אדם, לאהבה ולרחמים שיש לנו בכלל כלפי המציאות, ולרצון לתת צ'אנס לאהבה, לתת צ'אנס להכלה, אבל גם במובן היהודי, חלק מהשאלה שאנחנו, האם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה השם אלוקיך שואל מאימך? גם כאן שאלות של מוסר מלחמה ומה, איך התורה מתווה מוסר מלחמה, אלה שאלות רחבות ולא נצליח לחסות אותם כאן. אני רוצה להציע איזשהו מסע קצר בין פסוקי התורה לדברי התנאים. הרבה פעמים כשמעמידים זה מול זה את העוצמה של המילים המקראיות מול הפתלתלות, הייתי אומר, הריבוי, העיסוק הכמעט אובססיבי במילים של המדרש התנאי, הרבה פעמים הפער הזה, שוב, בין מקרא למשנה, בין דברי תורה לדברי חכמים, הוא מציף כל מיני אפשרויות וכל מיני פתחים שמייצרים תמונה מורכבת. ולכן אני רק אפילו לחשוב על המתודה הזאת מציע איזשהו כיוון מעניין בבחינה של השאלות שאנחנו עסוקים בהן. ואני מקווה גם אם יישאר זמן אולי לגעת גם בעוד נקודה אחת על הרחמים שעולה מתוך דברי אחרונים, דברי רבי נחמן באחת התורות בליקוטי מוהר"ן, ודברים של אור החיים הקדוש. אני רוצה להתחיל רגע באמת בעיסוק בפסוקי התורה. התורה בפרשיות המלחמה שלה, בפרשת שופטים בעיקר, מתארת כל מיני מצוות הקשורות למלחמה. ואחד הניגודים למשל הבולטים שמופיעים גם בפסוקים זה המצווה הידועה, כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תחרית את עצה לנדוח עליו גרזן, הרחמים על עץ השדה והאדם שהוא עץ השדה. אבל כבר חכמים לימדונו שהרגישות הזאת אל הצומח מקורה במלחמת רשות ולא במלחמת מצווה. אפילו התורה בעצמה אומרת שעל אילנות סרק, רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרת ובנית המצור על העיר אשר אתה אשר עושה עמך מלחמה עד רידתה. כלומר, זה לא שהרחמים על העץ גורמים לנו להיות רכים כלפי אויבינו, אלא שלחוס על עץ הפרי רק מאפשר לנו מיקוד כדי להילחם בעיר עד רידתה. וכמובן ששוב, הדברים האלה גם בדברי חז"ל הפכו להיות קשורים למלחמת הרשות ולא למלחמת המצווה, שבה לכאורה אין שום מקום לרחמים האלו. נקודה שנייה שעולה מהפסוקים עולה למצוות הפתיחה בשלום. פרשייה אחת לפני זה אומרת התורה, כי תקרא וליר להילחם עליה, כי תצור אליה לחמיה וקרבתה, סליחה שלום מצטט במדויק, וקרבתה אליה לשלום. והיה אם שלום תענך ופתחה לך, והיה כל העם הנמצווה יהיו לך למס ועבדוך. ואם לא תשלים ממך ועשתה ממך מלחמה וכו' וכו', אז והיא כיתה את כל זכורה לפי חרב וכו' וכו', שגם פה אנחנו למדים לכאורה על איזושהי עמדה של שלום, איזושהי עמדה של, פה זה לא דווקא הרחמים והרגישות, אלא השלום, כן? הפתיחה לשלום וההצעה בעצם לא להילחם, היא כמובן לא מייצרת שלמות של שלום, אלא היא מייצרת, זאת אומרת, כי יהיו לך למס ועבדוך, אבל אם שלום טענך, כלומר יש פה שיח של שלום, ומכאן מצינו, יש מצווה לפתוח בקריאת שלום במלחמה, אבל פה התורה עצמה אומרת שכל זה מערים הרחוקות ממך מאוד, אשר לא מערי העמים האלה הנה. כלומר, כל זה קשור רק לערים שרחוקות מגבול ישראל ומגבול הכיבוש של הארץ המובטחת, אבל מערי האמורי הקרובות אליך, אני שוב סליחה לא מצאת במדויק, לא תחיה כל נשמה. כלומר, כל זה קשור בעצם למלחמות המתבצעות רחוק מהגבול, ושם בעצם המדיניות של שלום היא מדיניות שמתאפשרת, היא מדיניות לגיטימית, אפשר לשעבד ולא להחריט, אבל מהרי העמים האלה לא תחיה כל נשמה. וגם כאן עומד השואל ושואל, אז בעצם, האם פסוקי התורה מציבים איזשהו פתח לשלום, לקריאה לשלום, איזשהו פתח לרחמים, אפילו רחמים על עץ השדה, או שהצד השני, שהתורה בעצמה מדגישה אותו אל מול הצד הראשון, הוא אבל במקרים שיבת עממים או מלחמה על עיר שעושה מלחמה ולא כוללת שימוש בעצי פרי, יש שם איזושהי נימה מאוד 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 טוטלית, עד רידתה, לא תחיה כל נשמה. הפסוקים האלה קשה מאוד להתעלם מהם, ובאמת מניחים לפתחנו, הגם ש אנחנו יודעים שאנחנו לא מתעתקים עכשיו את כל מילות התורה אל דורנו במין הדבקה חסרת פשרות, אלא שנייה מתבוננים על המציאות שלנו, המציאות שהתורה מדברת בה. אבל בגדול, המילים האלה מציבות, מסמנות לנו איזשהו קו טוטלי מאוד ונוקב. אפילו הייתי אומר שלחוס על עץ הפרי רק מחדד את זה זאת אומרת, שזה לא עץ פרי, אז עד רידתה. והפתיחה לשלום לערים רחוקות רק מחדדת את העובדה שבמקרים אחרים, בעיקר המלחמת כיבוש הארץ, המרחב הביתי, שם לא תחיה כל נשמה, שם אכזריות חסרת פשרות, ושוב חוזר לאותה מילים של אותו פוסט, כן, שם שוכחים את הרחמנים בישנים גומלי חסדים, מתעלמים כדי להרעיד את העולם כולו, כדי לשמור על הבית, כדי ששוב לא חס וחלילה נשרפו משפחות, ירצחו אנשים וכו' וכו'. אפשר לשמוע את הדברים האלה מתחברים. העוצמה המקראית, אם אנחנו שמים בצידה את הקריאות של מדרש התנאים, את הספרי לדברים, מציעה תמונה מאוד מעניינת ומורכבת. אני רוצה לקרוא כמה פסקאות שמייצרות תמונה מאוד מאוד מורכבת ומעניינת. הספרי לדברים, הספרי הוא מדרש ההלכה, המדרש התנאי, כלומר החיבור שבו התנאים דורשים את פסוקי המקרא, כמובן שעומדת לנגדם ההלכה התנאית שבמשנה, והרבה מהחיבור מוקדש לתיווך וקישור של ההלכה אל המקרא, דרך דרכי המדרש, אבל חלקו גם עסוק בעצם בעיון בפסוקים עצמם ופרשנות שלהם, ובעצם כמו שאנחנו קוראים עכשיו את פסוקי התורה ומנסים לזקק מתוכם מחשבות, מסמנים אבני דרך שנמצאות במרחב שלנו ומשפיעות עליו, כך בעצם גם חכמים. ואני רוצה לקרוא מהספרי לדברים פסקה קוף צדית, כי תקרב אל עיר ללחם עליה וקראתה אליה לשלום, אומר הספרי, במלחמת הרשות הכתוב מדבר, כמו שכבר אמרנו. אבל מצד שני, אומר הספרי, וקראתה אליה לשלום, גדול השלום, שאפילו במלחמה צריכים שלום. כך אומר המדרש. עכשיו, לכאורה לפני שנייה אמר המדרש שזה אלמנט שקשור למלחמת הרשות. אז אולי לא כל מלחמה צריכה שלום, מלחמת מצווה לא צריכה שלום, אבל פתאום מגיעה איזו אמירה ככה, גדול השלום, אמירה שטיפה גם מנותקת, זה גם חלק מרצף דרשות של גדול השלום, שאפילו מתים צריכים שלום, שאפילו חיים צריכים שלום, זה מין רצף כזה של אגדות על מעלת השלום. ומעניין שעל אף שהפסוקים האלה, והתורה עצמה מגבילה אותם למלחמת הרשות, חכמים רואים בהם איזשהו מין מופע של השלום, שגדול השלום עד כדי הניסוח המדהים הזה, שאפילו במלחמה צריכים שלום, כן, זה מין אוקסימורון כזה. מיד אחר כך בפסקה, אחר כך פסקה ריש, ממשיך המדרש ואומר, אם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה, כן, אותה עיר שאתה פותח אליה לשלום, אם היא לא משלימה, כן, הכתוב מבשרך, שאם אינה משלמת עמך, סוף שהיא עושה עמך מלחמה, וצרתה עליה אף להרעיבה, אף להצמיעה, אף להמיטה במיטת תחלואים. בשנייה אחת משתנה אווירה, מי גדול השלום שאפילו במלחמה צריכים שלום, אם היא לא משלימה עמך, איזשהו, ממש, אגרסיביות חסרת פשרות, אף לערבה, אף להצמיעה, אף להמיטה במיטת תחלואים. עכשיו שוב, עומד השואל ושואל, אז רגע, גדול השלום או להמיטה במיטת תחלואים? וזה לא נראה שחכמים מנסים לייצר סינרגיה בין הדברים, על אף החילוק שוב של מלחמת מצווה, מלחמת רשות, או של עיר שעשתה עמך שלום, או עשתה עמך מלחמה, אבל הניע הזה בין גדול השלום לבין להמיטה במיטת תחלואים, באמת מעורר מחשבה. אותה תנועה מתרחשת בפסקה מאוחרת יותר, בפסקה ריש ב', כאשר התורה כבר אומרת שכל הפתיחה לשלום היא רק לערים רחוקות, אבל משבעת עמי כנען לא תחיה כל נשמה. התורה עצמה מנמקת, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות כתועבותם. אז אומרים חכמים, מלמד שאם עושים תשובה, אין נהרגים. כלומר, הנה גם במלחמה למרחב הביתי, שהתורה אומרת לא תחיה כל נשמה. אומר המדרש, רגע, אבל אם עשו תשובה, אם שבעת עמי כנען עשו תשובה, אין נהרגים. כלומר, יש אפשרויות, בעצם אני רוצה להגיד שהמדרש כל פעם פותח אלטרנטיבה. כלומר, גם במלחמת שבעת עמי כנען לא תחיה כל נשמה, אבל אם עשו תשובה אין נהרגים. כלומר, בעצם אני רוצה לומר שהתנועה של המדרש מייצרת חוסר יכולת, או יותר נכון, חוסר יכולת לתמונה חד-ממדית. אין כאן תמונה חד-ממדית. לא תחיה כל נשמה, אבל אם עשו תשובה אין נהרגים. ופתחת אליה לשלום, גדול השלום, אבל אם היא לא משלימה אותך, אז להמיטה אף במיטת החלואים. האם התנועה של חזל כאן היא תנועה שמונחית משיקולים מוסריים? האם התנועה של חזל היא תנועה שמנסה לייצר איזשהו איזון בין השלום לבין האכזריות? אינני בטוח, חוקרי מדרש התווכחו רבות על העובדה האם במדרש אנחנו יכולים לגלות שיקולים מוסריים כמנחי פרשנות וכמעצבי ההלכה שהתנאים בונים במדרש, או שלא, או שלפעמים נשמע שם שיקולים מוסריים, אבל החומר שחז"ל עובדים איתו אלה הפסוקים עצמם. אני נוטה למחשבה השנייה, שחז"ל מצליחים לקרוא כאן בפסוקים איזה סוג של היברידיות, איזה סוג של מורכבות רבת פנים, שבעצם לא מאפשרת לייצר חד-ממדיות. ואם אני מחזיר את דברי חז"ל במדרש התנאים לאותו פוסט שפתחתי איתו, היכולת פשוט להניח את הרחמנים בישנים גומלי חסדים, לחבות אותה, ופשוט להיות אכזרי רגע בשכונה הזאת, ולהסביר לכולם מי אנחנו ומה אנחנו, היא אולי חיונית, אבל היא לא אפשרית. כלומר, בעצם אף פעם אי אפשר לבצע תנועה כזאת. כי הרי אם עשו תשובה, אין הרגים. כי הרי אם לא עשתה איתך שלום, להמיטה במיטת החלואים. אבל גדול השלום, שאפילו המלחמה צריכה שלום. זה לא איזה מין בלנס כזה של בוא נאזן בין שלום לבין מלחמה, בוא נאזן בין רחמים לבין טוטליות. אלא זה פשוט חוסר היכולת לייצר תמונה חד-ממדית. ובעצם אנחנו נקלעים לסוג של כף הקהלה, שאני חושב שזה המקום שאליו התורה רוצה לכוון אותנו, ואליו רוצים דברי התנאים לכוון אותנו, שאין כאן אפשרות לתשובה אחת פשוטה. ואני רוצה בעצמי להוסיף שאלה, מה יקרה ביום שאחרי שנחבא את הרחמנים בישנים גומלי חסדים שלנו? האם כבמתי קסם כל האכזריות שננקוט תיעלם ונחזור להיות עדינים, אוהבי שלום, גדול השלום? זה לא דבר פשוט. וממילא אני חושב שהיכולת של חז"ל ושל התורה לכונן תנועה שהיא פשוט לא מסוגלת לעמוד במקום אחד, אלא היא כל הזמן קשובה. האם עשו תשובה? אולי אין נהרגים. אולי אנחנו לא צריכים לצפות לתשובה, אבל צריכים להכיל את האפשרות הזאת בראש. האם עכשיו אנחנו צריכים לצור עליה עד כדי להרעיבה, להצמיעה, למיטה במיטת החלואים? בהחלט. אבל זה מצב שבו המילים האלה, המסלים לגדול השלום, שהתורה עצמה פותחת בו, הוא נמצא שם. מכיוון שאינני מדינאי ואינני אסטרטג, אז אני לא צריך להכביר את עצמי בשאלה של אז איך לתרגם את זה למדיניות צבאית. אני מציע את הדבר הזה כאדם שנתון כפרט, כאחד מעם ישראל שנתון בתוך המלחמה, ופשוט לא מסוגל לייצר תמונה חד-ממדית, וצריך לנוע בין המסמנים האלה, בין מסמן גדול השלום לבין להמיטה במיטת החלואים. ואם אולי לקראת לסיום, כדי לתת איזשהו סוג של מחשבה וכיוון לדבר הזה, אני רוצה לקרוא מדברי אור החיים הקדוש, שכותב על הפסוקים המדהימים של התורה, על עיר הנידחת. עיר הנידחת זה בעצם פרשייה נוספת שמציגה את הצורך לייצר אגרסיביות ואכזריות חסרת פשרות. כן, הקט הקט את כל יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחרי מותה ואת כל אשר בא, ושרפתה את העיר ואת שללה כלילה באש לשם אלוקיך, והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד, ולא ידבק בידך מאום מן החרם. יש כאן ממש אגרסיביות ושוב איזה מין דריסה חסרת פשרות. והפרשייה הזאת באופן מעניין מסתיימת, שוב, בקול אחר. למען ישוב חרון אף השם ממך, ונתן לך רחמים וריחמך והרבך. מה פתאום השם נותן לך רחמים וריחמך והרבך, אחרי שתיארנו איזה סוג של שריפה, כילוי והשמדה? על הדברים האלה נכתבו הרבה דברים, אני רוצה לקרוא מדברי אור החיים הקדוש ולסיים איתם. ונתן לך רחמים וריחמך. כוונת מאמר זה, לפי שציווה על עיר הנידחת, שיהרגו כל העיר לפי חרב, ואפילו בהמתם. מעשה הזה יוליד טבע אכזריות בלב האדם. כמו שסיפרו לנו הישמעאלים, כת הרוצחים במאמר המלך, כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם, ונחרט מהם שורש הרחמים, והיו לאכזר. והבחינה עצמה עשויה להיות נשרשת ברוצחי עיר הנידחת. לזה אמר להם הבטחה, שייתן להם השם רחמים, הגם שהטבע יוליד בהם האכזריות, מקור הרחמים ישפיע בהם כוח הרחמים מחדש, לבטל כוח האכזריות שנולד בהם מכוח המעשה. ואומרו, וריחמך, העיר בזה שכל זמן שהאדם הוא בגדר טבע אכזרי, כמו כן התנהג השם עמו, שאין השם מרחם אלא לרחמן. דברי אור החיים בסופם מטלטלים, אין השם מרחם אלא לרחמן. ויש כאן אמירה שאותי היא נותנת לי איזה סוג של וקטור מאוד מאוד חזק. הגם שעכשיו אני חושב שוב באופן אישי, אני לא מביע דעה אסטרטגית ולא יודע לנתח המציאות, אבל רוצה להגיד שאני מרגיש שאנחנו צריכים להיות קשוחים, אגרסיביים, לנצח, אדרידתה, להחריט, להשמיד, להעניש, לייצר איזשהו סוג של הרתעה שתסביר לכולם שאנחנו כאן ולא להזמין עלינו את הטבח הבא, בוודאי. אבל אין השם מרחם אלא לרחמן. איך אפשר להתנהג באגרסיביות כזאת? איך אפשר להיות חייל שהולך לצאת עכשיו למשימות? איך אפשר לצאת למלחמה שברור לנו שאנחנו צריכים להיות נחושים, מלחמתיים, לנצח, להחריט, להרוג, להשמיד, ועדיין נשאר רחמנים? יכול להיות שהפתרון הוא באמת בהבנה הזאת, שאנחנו עדיין לא יכולים שלא להיות רחמנים. אנחנו עושים את הדבר הזה ומתפללים. יכול להיות, כן, אומר אור החיים, בטבע האדם, כשאנחנו נכנסים למוד הזה של לרצוח ולהחריט, אז נשרשת, כן, נעלמים הרחמים, והיו לאכזר, וזה נורא לחשוב שהוא בעצם גם מכוון על הישמעאלים, כת הרוצחים, בשעה שהורגים אדם, יש להם חשק גדול, וכבר נחרט ממשור הרחמים, והיו לאכזר. זאת הנקודה שבעצם מבדילה אותנו, שאנחנו גם כשאנחנו נחושים ומבצעים את המלחמה עד רדתה, עדיין מפעם בנו מקור הרחמים, ואנחנו לא בטוחים בעצמנו שאם נתנהג ככה הרחמים ישמרו לנו, אבל האמונה שלנו בזה שהקדוש ברוך הוא איתנו, כי השם אלוקיכם הולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, העובדה שאנחנו נלחמים והקדוש ברוך הוא שורה בנו, וזה אולי המותר והאיכות של הבאת והכנסת הקדוש ברוך הוא לתוך הלחימה, הכנסת העולם הדתי לתוך הלחימה, שזה בעצם קצת מה שאני מנסה לעשות גם פה, ולחשוב על זה בתור חייל דתי במלחמה, זה בעצם הבאה של מקור הרחמים לתוך הלחימה. אנחנו צריכים להיות נחושים, והשם מקור הרחמים ישפיע בנו כוח הרחמים מחדש, לבטל כוח האכזריות שנולד בנו מכוח המעשה. איך בדיוק ומה? לאלוקים פתרונים. אבל אנחנו, זאת התפילה שלנו, זאת האחיזה שלנו. אנחנו נהיה נחושים, אבל אנחנו לא נוותר על הרחמים שיוולדו בנו. כיצד הדברים נראים במציאות? שוב, אני לא יודע. אני הולך לעשות את מלאכתי כחייל, אני הולך לעשות אותה בנחישות עד רדתה. אני רוצה שננצח, אני רוצה שהדבר הזה יהיה שונה, אני שותף לכל הדברים שכותבים, אבל לרגע אני לא מוותר על הרחמנים בישנים גומלי חסדים. זאת העובדה שאני הולך ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שילך איתנו, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויבך בידיך, והיה מחניך קדוש, זה גם להכניס את הרחמים, את העובדה שאנחנו לא מוותרים על הרחמים, על גדול השלום בתוך המלחמה, שאף המלחמה צריכה שלום. איך הדברים האלה מצטיירים במציאות? אנחנו נתפעל לקדוש ברוך הוא שיוליך אותנו גם אל הניצחון וגם אל הרחמים. בעזרת השם, שיהיה בהצלחה לכולם, לכל אחד באשר הוא. מקווה שהדברים האלה נותנים קצת חיזוק, מהדהדים בקירות הלב, שולח חיבוק גדול ובהצלחה לנו במלחמתנו, עד כדי שהשם ייתן לנו רחמים וירחמנו וירבנו. להתראות לכולם.